דוד המלך אומר בתהילים, שם פחדו פחד, לא היה פחד. מדרש שואל, איפה זה שם? ועל מי הפסוק מדבר? ולמה אמר פחדו פחד? לא היה פחד. משיב המדרש במקום ואומר, דוד המלך מדבר על הצדיקים. אלו צדיקים שמפחדים מהקדוש ברוך הוא בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא, הם מפחדים מציבויה ועושים את כל דבריו, ומפחדים שאולי, חס ושלום, איזה דבר הם פוגמים או חוטאים, או לא עושים את רצונו, מיד הקדוש ברוך הוא שומר עליהם לעולם הבא, שאין מפחדים לעולם הבא. השם זה בעולם הזה, פחדו פחד, פחד מהשם יתברך, בכל דבר שהוא עושה. הרב ספר החינוך כותב, זה מצוות עשה מן התורה, שאדם יכול לקיים אותה כל רגע ורגע, 300 פעם בדקה. 300 פעם בדקה. יראת השם, יש שתי מצוות. אהבת השם ויראת השם. בשמעון בר יוחאי, בזוהר, כתב, תורה, כמה גימטריה תורה? תפרה, 600, ובה, 11. 611. איפה עוד שתיים? למה התורה כאילו... הגימטריה שלה חסרה, שניים מתרי"ג מצוות. אומר, בתורה יש 611 מצוות מעשיות. אבל יש שתי מצוות שהן תלויות בלב האדם ובכוונתו. שבכל דבר שבא לעשות, עכשיו אנחנו יושבים פה בית המדרש, צריך לקבל עליו יראת השם, הרי נירא ממנו, וירא ממנו בגין דאיהו רב ושליט, הוא מלא כל עלמין. אני מפחד מהקדוש ברוך הוא, בגלל, לא בגלל עונש או בגלל איזה דבר, אלא בגלל שהוא גדול ושולט בכל העולמות בידו. כששומעים את שם השם, תראה למשל שרואים את עני טבע, רואים את הים גועש, אדם מתמלא פחד. רואים אדם לפעמים צולל, נגיד אם ישים אותך בצוללת מתחת למים, אתה מקבל איזה פחד, אתה... מה זה? מי ברא את הים? הוא. אדם יעלה לשמיים, מרחף באוויר. יש לו פחד. אז למה אלה יש כאלה אוהבים לרחף, אוהבים לטוס? יש אדרנלין במוח, שזה גורם כל דבר שסכנה עושה לו שמה, זה כמו ששותה 10 וודקה. מוישה? אז ככה הוא אומר, הוא מרגיש מה הסוד הזה? יראת השם. בכל דבר שהוא עצום, ענק, בלתי ניתן להבנה ולהשגה, זה גורם יראת השם. יש כאלה אוהבים ללכת לג'ונגלים, ליד האריות, ליד לא הארי, ככה, בא. והוא מפחד. למה? בכל דבר יש פחד השם. השם פחד הוא פחד, יראת השם, שיש לאדם בכל דבר ודבר. זה אומר, בכל מצווה שעושה, איפה יש יראת השם? מה יראה? היראה, אולי אני לא עושה אותה כהוגן. אני לומד תורה, צריך לראה, אולי אני לא מעמיק בה נכון, ולא משתדל נכון להבין, ולא מגיע למסקנה ההלכתית האמיתית, יש איזו טעות. זה צריך לפחד. מצד שני, אהבת השם. עוד אחד, יש לו גם אהבה. גם יראה, גם אהבה. שיעשה את זה מאהבה. לא בגלל לחץ, לא בגלל עונש, לא בגלל איזה שכר, גם לא בגלל שכר, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, ואני רוצה לעשות את רצונו, והוא ציווה אותנו לאהוב אותו, והוא אוהב אותנו, שנותן לנו חיים, נותן לנו פרנסה, נותן לנו עיניים לראות, בגד ללבוש, לחם לאכול, ועוד ועוד ועוד, יש לו לאדם מה שיש לו, להגיד תודה לאל. יש אחרים הרבה פחות ממנו. אמרו כבר, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת. מה הפירוש? כל דבר ששייך לעניין השמיים, עבודת השם, תמיד תראה מי יותר ממך. אל תגיד, אני עוד טוב, השכן שלי לא בא לבית הכנסת, אני בא כל יום. לא, תחפש את זה שכל היום יושב בית המדרש, תחפש את זה שיודע עוד מסכת, ויודע עוד תורה. בשמיים תמיד ממעל. אבל בענייני הארץ, יש לו בית, בית קטן, ויש לו נדע רכב כזה, והוא רכב כזה, תמיד מתחת. יש, תסתכל על אלה שגם את זה אין להם. שבארץ מתחת. תסתכל תמיד כנגד זה וכנגד זה. אז זה אהבת השם ויראת השם. צריך שיהיה לו לאדם שתי מעלות. גם אהבת השם, גם יראת השם. אז אלה מצוות שיכול לקיים אותן תדיריות. כך לשון גם רבנו הארי. שמצוות מאוד יקרות. ואדם צריך, אני אומר את זה לעצמי, צריך מדי פעם לעורר את עצמו, כי הן לא תלויות באיזה מעשה, אלא תלויות במחשבה. וכל ספר חובות הלבבות שכתב אותו רבנו בחיה, עליו השלום, מבן פקודה, זכותו תגן עלינו, הוא כותב בהקדמה, שבשביל מה הוא כותב ספר, מה הוא בא לחדש על מה שכתוב בתורה? הכל כתוב בתורה, הכל כתוב בתלמוד. מה נפקא מינה, אני אעתיק לך מפה לפה, משם לשם. תפתח אתה, הוא שמח על המעיינים אז, שיש להם לב רחב, ויפתחו את כל הגמרות ואת כל המדרשים, ויעיינו בהם, וימלאו את עצמם חוכמה ומדע. אבל הוא אומר, אנחנו רגילים לחפש בספרים הלכות מעשיות, הלכות ציצית, הלכות תפילין, הלכות קריאת שמע, הלכות תפילה, וכן על זה הדרך, דברים שהם תדיריים יום יום, שעכשיו מתקרב חנוכה, הוא הולך ללמוד הלכות חנוכה, לדעת, להיות בקי בהם. אבל יש מצוות שהם יום יום, דאורייתא, זה דאורייתא, זה יותר מחנוכה. אהבת השם, יראת השם לדוגמה, וכן הוא אומר, אהבת ישראל, אהבת לרעך כמוך, מנה שם איזה 10 מצוות שכולם תלויות בלב, שמצוות התלויות בלב, שזה עבודת השם העיקרי, וכן קרא לספרו חובות הלבבות. זאת אומרת, לא מספיק שאני אעשה במעשה, כי במעשה זה נראה כלפי האחרים יפה, וגם כלפי עצמי נראה לי טוב, ולפי שולחן ערוך, קיים מצוות שמירת שבת מתחילתה ועד סופה. אבל מה עשית אם לא התבוננת, למה ציווה אותנו בשבת? אנחנו אומרים את זה בליל שבת, לפני התפילה, לפני העמידה, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ביום השביעי שבת ואי נפש. זו הסיבה. וכן אומר קידוש, ויחולו שמיים והארץ. נהיה שותף לקדוש כמו מעשה בראשית. אז בכל דבר ומצווה שהוא עושה, התבונן על הטעם הכתוב בתורה, והכיוון שחכמים כיוונו אותנו למטרה להגיע אליה. כי המצוות זה אמצעי להתקרב לשם יתברך. אז זה היה אותו דבר גם כאן. כן נמצא. שמי שפה בעולם הזה מפחד מהשם יתברך, לעולם הבא לא יפחד. אומר המדרש, אבל הרשעים שפה בעולם הזה לא מפחדים מהקדוש ברוך הוא, אלא מפחדים מכל מיני מקרים, מכל מיני עניינים. יש חיידק אבולה, אז מפחדים ממנו. היה צריך לבוא חיידק אבולה כדי לעורר אותו לשוב בתשובה. או כל מיני חס ושלום, רואה נזקים מסביב, או מישהו חולה. ככה הגמרא אומרת, אם היית איזה מישהו בקרבתך, מרגיש לא טוב, או מישהו שניזוק, או מישהו שהוא בצער, זה בא גם לעורר אותי ואותך ואת כולנו, כדי שנתעורר ונדע כמה זה צריך להיזהר האדם, עד איפה מגיעה חס ושלום מידת הדין, כדי שעל ידי זה החי ייתן לליבו. זה בירור אחד. דבר נוסף, רבי אליעזר הגדול כתב פרקי דרבי אליעזר. ספר נפלא מאוד, חבל שלא מספיק לומדים ומעיינים בו. יש בו כמעט את כל התורה. כל הנושאים, כולם מה שאתה רוצה. ענייני החגים, ענייני שבת, ענייני החיים של האדם, עבודת השם, כמה צריך למסור עצמו בלימוד התורה, מידות, הרבה הרבה דברים. שם כותב פרקי דרבי אליעזר בפרק למד זן. כל אדם ואדם, לפני שחטא, לפני שעשה עוון, אומר, עד שלא חטא, אז נותנים לו, הוא להפך, לא הוא מפחד, אלא נותנים לו אימה ויראה על כל הבריות. כל הבריות שיש בעולם, כולל האריות והדובים, יפחדו ממנו. שנאמר, ומוראיכם וחיתיכם יהיה על כל חיית הארץ. כך עשה הקדוש ברוך הוא, ברא אותנו בצלם אלוקים, וממילא כשהבריות רואים אותנו, מפחדים ממנו. אבל למה אתה רואה שיש בריות שלא מפחדים מהאדם? ברגע שחטא, זה סימן שעשה עוון. ברגע שחטא, ככה כבר אומרת, אין חיה מזיקה לאדם, אם ראית החיה באה והזיקה את האדם, אלא אם כן נדמה לו כבהמה. הסתלק ממנו צלם אלוקים, נהיה עליו דמות של בהמה. מספיק שנכשל במאכל איסור. כך בזוהר מובה. נכשל במאכל איסור, אותה תומעה של אותו מאכל שורה על פניו, והוא נראה בדמות אותה תומעה. הוא אכל חס ושלום שרץ, תולעת, או כל דבר אחר. הוא נראה בדמות תולעת, יבוא, אפילו הפרפר יחשוב הוא תולעת, יוצא לאכול אותו. לא מפחדים ממנו. אז עד שלא חטא האדם, כל הבריות מפחדים ממנו, ונותנים, נותן לו בקדוש ברוך הוא אימה ויראה על כולם. ברגע שחטא, נותנים עליו אימה, הוא מפחד הוא מהבריות. יהפוך, לא רק שהם לא מפחדים ממנו, אלא עכשיו מתחיל הוא לפחד מהם. והאמת זו שאלה שנשאלה, או נראה את זה בהמשך, יש את זה גם בחובות הלבבות, באיזה דברים אדם צריך להיזהר ואיזה דברים לא. היום הרבה יש, נותנים מוסר ולא בדרך נכונה, לא, בודים מליבם דברים. לכן תמיד אסור לשמוע מי שלא אומר דבר שיש לו מקור. יהיה גדול שבגדולים, מחינה שאני אומר כך. אפילו גדול שבגדולים לא יכול לומר דבר של מוסר או של הנהגה או השקפה, בלי שמביא לו מקור, ומקור אנחנו רוצים מהראשונים, לא מאנשי זמננו. כל אחד מכתיר לו, בונה לו במה, ו... אז מה אני רוצה לומר? הוא אומר לבן אדם, שעד רבה, אם אתה מפחד, אז זה מראה על חוסר ביטחון בשם. ואם אתה עושה ככה, זה חוסר אמונה. ואם אתה עושה פוליסת ביטוח, זה חוסר אמונה. ואם אתה חבר בקופת חולים, ועושה לך עוד איזה מגן, אז זה היה חוסר... מי אמר לך את זה? מאיפה למדת? אז אם ככה, למה אתה קונה עוד מעיל לחורף, ואתה שם צעיף, ואתה נזהר מהגשם, ונזהר מהקור, ועושה כל מיני הגנות נגד מחלות, וכל מיני דברים, תגיד, זה חוסר אמונה. מה זה חוסר אמונה? לא כל אחד יכול להגיד על כל דבר חוסר אמונה. וצריך להבין את הדבר הזה כהוגן, כדי לדעת מה נכון ומה לא נכון. יש בחובות הלבבות, אמרתי לכם, רבנו בהי לבן פקודה. היו שני רבנו בהי. 40 שנה הבדל ביניהם. שניהם היו בספרד. סרגוסה. הראשון הוא רבנו בהי בן פקודה. הוא ממש השולחן ערוך של עבודת השם. כל מי שרוצה לדעת מה אסור, מה מותר, מה נכון, מה לא נכון, מה מדויק, כולל השאלות שהעלינו עכשיו, יקרא בספר חובות הלבבות. הוא חולק לשערים, שערים, שערים. לא תמיד הלשון שלו מובנת, אבל זה דבר מדהים. אדם ילמד בו, וישנה, וישלש, וירבה, העיקה אותו 4-5 פעמים, מתחיל לקלוט ולהבין את דבריו ודברי קודש. רבנו בחי השני, הוא שבדרך כלל אנחנו מזכירים אותו, הוא רבנו בחי בן רבי אשר. הוא היה אחריו ב-40 שנה, הוא כתב את הפירוש על התורה המפורסם, דברים מדהימים, ונוסף לזה, יש לנו ממנו כספר קד הקמח. קד הקמח מסודר באלפון, אלפה בית, אלף בית, כל מיני ערכים. עכשיו, מה זה תורה? אז באות תף, תפילה, אתה מחפש שמה, יראת שמיים, באות יוד, וכן זה הדרך. בכל דבר מביא מדרשים יפים, במקורות חז"ל. זאת אומרת, כמה שהיה גדול, לא מסתמך על עצמו. כל דבר מביא דברי רבותינו, או דברי הנביאים. דברי התורה עצמה, דברי הכתובים, שלמה במשלי, דוד בתהילים, וכן זה הדרך. ככה אדם צריך להיזהר. גם רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, אומר שהתורה האמיתית שטוב ללמוד, התורה האמיתית שצריך לשמוע, שהחכם בכל פעם שמתחיל לדבר, פותח בפסוק. כדי לחבר תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. אנחנו לא יכולים להפריד ביניהם. זאת אומרת, השאר מתחיל באיזה נושא, אפשר לדבר. אבל אדוני, איפה זה כתוב בתורה? או בנביאים, או בכתובים. וגם צריך לחבר תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, שהם הולכים יחד. זה אותיות וו, כה. יות כה, זה אהבה ויראה. וו כה, תורה ומצוות. זה אנחנו אומרים בתפילה, אהבת עולם, אצל מכה אהבתה, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למטה. אז זה תורה ומצוות, נחבר אותם יחד. היה עליו השלום, פעם אמר לנו הרב בן ציון, שהיינו ילדים עוד, אז עוד לא ירדנו לעומק הדברים. אמר, אתה בא לדבר ולאכול בשר וחלב. לא ישר תגיד, כלי חלבי שעמד על האש ונשפח עליו מרק, אלא לא. תגיד, כתוב, כך תתחיל. כתוב בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. ומוזכר בתורה שלוש פעמים. ודרשו רבותינו, למה זה שלוש פעמים? אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור הנאה, ואחד לאיסור בישול. עכשיו אנחנו בדין איסור בישול, אתה בישלת בכלי הזה כך, ועשית, אז אתה מתחיל מהמקור, ואחר כך מגיע לנקודה. זה כבר גם סייעתא דשמיא, שהדברים יובנו. גם השומע יודע, כל הלכה והלכה, מה היא? אמרנו פעם רבנו עזרא עתיה, עליו השלום, זכר צדיק לברכה. לפני 100 שנה, והיה מלחמת העולם הראשונה, פרצה. לא תקום פעמיים צרה. ואז פעם ראשונה שגייסו יהודים, בכל האזורים, בכל המקומות בעולם. ברומניה גייסו יהודים, בבגדד גייסו יהודים, בתימן, איפה לא. ופה התחילו לגייס כל אדם מאיזה גיל מסוים, גייסו אותו. והוא היה בגיל הזה של גיוס, והוא היה נשוי, נשוי טרי. אז מה עשה? היה איזה מישהו שיהודי עשיר פה באזור, באזור בוחרים, נתן שוחד למבריחים, לקחו אותו ברכבת אל עריש, את הרכבת עד אל עריש. משם עבר למצרים, ושם לא היה גיוס. וישב בקהיר קרוב 3 שנים. והיה שמה, והיה לו, מה היה לו איתו כל הזמן? כך סיפר לנו, כאן בתוך המעיל, ספר חובות הלבבות. וככה סוגר אותו עליו והולך. והוא היה יושב בבית, והיה איזה עשיר אחד שיחד לו חדר אצלו בביתו, בחצר, אלה עם חצרות גדולים, בחצר כמו בעיר העתיקה, חדר קטן, הוא היה שם מערב, שם אוכל, שם ישן, והולך בית המדרש, לומד, מלמד את האנשים, פעם שיעור בעלי בתים, שיעור שתמיד החכמים, שיעור לבחורים, שיעור לצעירים, וכך זה הדרך, ככה היה עושה, ככה היה נוהג. ואמר לנו שלא היו לו שנים יפות בימי חייו כאותם שנים. לפני שלא היה לו לא עול פרנסה, ולא עול ציבור, ולא שום אחריות, ולא שום דבר, אלא ישב ולמד. וספר חובות הלבבות הציל אותו, שפעם אחת בעל הבית שמארח אותו אצלו, הבן שלו התארס. ואיזה בן שעובד. עכשיו הוא עובד גם להבדילים ערבים, גם עם זה, ואלה מסרים, זה ידוע. אתה היית פעם במסור? גם אני לא הייתי. שם הם כל הזמן ילילי, עוד בכינור, וכל מיני קמנג'ה וזה, ויש להם שם כל הזמרים, אלה הזמרים שלהם יצאו משם. אז הוא הביא איזה זמר, והביא כלים, וזה ערב שלא תמיד אפשר למצוא דבר כזה. זה נדיר מאוד. אז הרבה אנשים מוכנים לתת כל הונם ומרצם כדי לבוא ולשמוע, ומהוול עושים לפני כן, זה פתיחה, ואחר כך מגיע לשיר, פה תלמד, אז לפני לימוד תורה, כמה לשם יחוד צריך להגיד, להבדיל, כמה וינועם, כמה הכנות, הוא לא בא זמר ושר, אלא מתחיל בהתחלה, עושה איזה פתיחה, נכון? קיצור, זה בא, אמר לו הרב, הלילה, יש אצלנו, אני רוצה שתשמח. אתה כל הזמן כאן בזה, הוא חושב שהרב מדוכא, הוא לא יודע כמה הרב שמח מלימוד התורה, מרחם עליו, אתה תשב אצלנו בראש, וזה אמר לו, בסדר, אני אלך ללמוד בית הכנסת, ושאני אגמור את הלימוד שלי, אני אבוא. הם מתחילים להגיד ב7, אומר, אני בסביבות 8-9, אני אגיע. אמר לו, טוב, אבל אל תאחר. וישב בית הכנסת, עד שדי. סוגרים את בית הכנסת שם, יש ערבים, פחדים מהם, עד חצות שיבואו החכמים. אז הוא יצא החוצה, אומר, ולא יהיה איפה להיות, בית הכנסת אי אפשר, נעול. יצאתי החוצה. אומר, אני הולך לכיוון הסמטה של הבית של הגביר, בעל הבית, קולות וברקים, ועשן כבד של הנרגילות, והעדים של הערק וכל מה שיש שם, מה יעשה? והוא אומר, עיקפתי אולי 40 פעם את כל השכונה. והייתי לומד בלילה. הולך לאט לאט צעד צעד שלא התעייף ולומד. ככה נמשך שעתיים, היה מקיף את השכונה, עד שנהיה קרוב ל-12 בלילה, חלס. הלכו כולם. אז הוא חזר. ולא בעל הבית, פנקנט, איפה היית? פנק, אתה זה, חיכנו לך והערכנו והוספנו עוד שירים, עשינו תוספות, אחד כנגד שחרית, אחד כנגד מוסף, אחד כנגד מנהל, אחד כנגד סעודה שלישית, סעודה רביעית. איפה היית? אמר לו, אני באתי, רציתי להיכנס. נו, אמר לו, אבל רבנו בחי לא נתן לי להיכנס. אמר לו, מן הדה רבנו בחי? אמר לו, אני מראה לו את הספר. אני אמרתי, טוב, אני אכנס לפה, אין דבר, אבל רבנו בחי ייכנס לפה, איך אני אכניס אותו? עכשיו, לא זה מה שרציתי לומר לכם. סיפר לנו שפעם אחת הוא נתן דרשה. נפטר איזה אחד מגבירי הקהילה. אז הוא הכיר אותו בסוף יומה, בשנה האחרונה לחייו. ומה אפשר לומר? אפשר לומר על המת דברים שהוא לא עשה. זה בעיה. ואי אפשר לדבר גם דברים אחרים, אני אגיד פרשת שבוע, הם רוצים לדבר עליו. אז הוא שאל, ברר שהאיש הזה שנפטר לו עליכם, 10 שנים האחרונות של חייו, סבל הרבה איסורים. סבל הרבה איסורים, כל מיני איסורים, איסורי גוף, נפש, מהבית, מהאישה, מהילדים, וגם הוא עצמו, חוליים, בלי סוף. אז אמר, יופי, יש לי על מעלת האיסורים, חיבר איזה חיבור נפלא ככה בראש, ועמד ודיבר בשבעה על מעלת האיסורים, מי שיש לו איסורים, שכמה הדין שלו, והביא להם משלים, ובאר להם דברי הרמב״ם, דברי הגמרא, ושולחן ערוך מפה, ושולחן משם, וחיבר דבר לדבר, כפתור ופרח, דבר דבור על אופניו. שהיה, סיים את הדרשה, כולם באו, נהנו, חזק וברוך, כובע שעתיים דרש, הוא אומר, זה הוא סיפר לנו. אומר, בא אליו יהודי אחד, גביר, עם הארץ. אמר לו, הרב, הייתה דרשה יפפיה, נהניתי מכל מילה. והבנתי את כל הדרשה, אני יכול לחזור עליה. חוץ במילה אחת. מה זה איסורים? עכשיו, כל הדרשה הייתה בדויה על איסורים. הוא הבין את הדרשה ואת המילה איסורים לא הבין. אמר לנו מכאן, צריך כל דבר לבאר. זה שיושב מולך לא תמיד. אתה תחשוב אותו שהוא כמוך גדל איתך בבית הספר או בתלמוד תורה. לא, הוא לא יודע מה זה. תבאר כל דבר, תפרש דבריך. את צריך לפרש את הדברים. זה אומר, חובות הלבבות. שמה, 5-9. אומר, חובות הלבבות. הוא אומר, מה השאלה?
השאלה זה כמובן אמר, הבישול
חלב ובשר. חלב ובשר? מה נזכחת מחלב ובשר עכשיו? מה הוא? איסור דאורייתא. לא. 3 פעמים הזכר בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו. דרשו בגמרא מסרת חולין. למה אמר 3? בא להגיד לך. פעם אחת בא להגיד על אכילת בשר בחלב שהיא אסורה. פעם שנייה בא להגיד על הנאה. מה זה הנאה? שמוכר את זה לגוי ולוקח את הכסף. אסור. צריך לתת אותו לכלת, תשליחון אותו. פעם שלישית אמר לו תבשל גדי, שאסור לבשל. אפילו הוא לא מבשל בשבילו, מבשל בשביל אחרים. עובר איסור מהתורה. כן? ובכן, אז בחובות הלבבות הביא בשער אהבת השם, וזה מה שרצינו להגיד, בא, מתי זה כן ביטחון בשם, מתי זה לא ביטחון בשם, מה אסור, מה מותר, מה הגבולות בעניינים האלה. כותב, שאלו אחד מהיראים, היה אחד בספרד, מפורסם מאוד ביראת שמיים. ראו אותו, שהוא לא היה הולך הביתה בימי החול, כדי לשבת ללמוד תורה, עכשיו לא היה איפה לישון אז, והיה ישן במדבר, לא ממש הלך לתוך המדבר, אלא הכוונה, מקום שהוא סבוך למדבר, מקום שחיות מגיעות לשם. באו אליו ושאלו אותו, אינך חושש מדובים ונמרים, היו שם מצויים דובים, להקה של דובים, ולהקה של נמרים. אמר להם, אתה לא מפחד? אמר להם, אני מתבייש מהשם יתברך, שאני מפחד מהדוב ומהנמר, שהוא ברא אותו, כאילו אני מפחד מזולתו. אני כל הזמן צריך לפחד רק מהקדוש ברוך הוא. אין פחד רק מפחד השם. אבל לפחד מדבר אחר מחוץ לשם יתברך, אני מתבייש. אז אמר להם, וממשיך בן בחיה וכותב, שהחנפן, מה זה חנפן? זה כל דבר, כל אחד הוא משתדל להתיידד. לשמור קשרים, היום קוראים לזה. שמור קשרים עם זה ועם זה ועם הבוס הזה ועם ההוא ועם השכן ההוא ועם זה עובד בעירייה, והוא יכול פעם לעזור לי, אולי פעם אני אצטרך אותו, והוא פקיד בבנק, והוא כך, והוא כך. החנפן קשה מעובד עבודה זרה. למה? הוא אומר, העובד עבודה זרה, הוא עובד את הפסל שלו, הוא פחד מהפסל. כל הזמן מכבד ומרבץ לפניו, מדליק לו נר, ועושה לו יופי. כמו אחד שאל אותי אתמול, אומר, למה רחל שמה את הטרפים בקר הגמל ותשב עליהם? הייתה מחביאה את זה, הוא זורקת את זה לים, אמרתי לו, לא. גמרא אומרת שהטרפים זה עבודה זרה. מה זה? זה ראש של איזה בכור, בן בכור, שמים לו שמה תחת לסונו איזה שם, ומדליקים לו נר, ושמים לו חדר מיוחד, וטבעה מיוחדת, ומקום יפה, ומקשטים את זה, ומאפשר בכלי זהב או כלי כסף, או איזה כלי מפואר, כמה שאתה מייפה לפניו, אז הוא משתבח, והוא עושה ומדבר איתך. אבל כאשר אתה מבזה אותו, לא יפעל. מה עשתה רחל ממנו עליה השלום? היא אומרת לו, כי דרך נשים לי. לקחה אותו ושמה אותו בקר הגמל, והיא ישבה עליו. כדי שלא יעיז, אולי ייכנס לבן, אז הוא יצייץ, יש לו חיישן. יתחיל לצפצף, ויצייץ, אז היא ישבה אותו, ביזתה אותו, זו הסיבה שעשתה. אז עכשיו, העובד עבודה זרה, הוא מפחד מהעבודה זרה שלו. נגיד הוא עובד איזה כלי. ככה, יש כאלה עובדים את הזכוכית. מה פירוש של הזכוכית? אלא אלון, הממונה, השר, המלאך, הממונה על הזכוכית, הוא מקריב לו קורבנות. המלאך, הממונה על הכוכב, הוא מקריב לו קורבנות. ועושה לו את רצונו. והוא רואה שהוא עוזר לו, הוא מאמין שהוא עוזר לו. אבל אם יבוא מלאך אחר, יגיד לו גם אני. הוא אומר לו, לא, אני לא מכיר אותך. מכיר רק את ההוא. אז הוא עובד עבודה זרה מסוימת. אבל החנפן, כולם זה עבודה זרה. הוא מפחד מזה ומזה ומזה ומכולם. את כולם הוא עושה אלוה עליו. אנחנו, הפחד, נברא לנו הפחד כדי שתפחד מהבורא. אנחנו חס ושלום לוקחים את הפחד הזה ומשתמשים בו לפחד מברואב, וזה לא נכון. זה לא זה. אז הוא אומר, זה לכן הוא יותר גרוע מעובד עבודה זרה. אז איפה החלוקה? מתי כן צריך לפחד, מתי לא? הוא שואל שם בחובות הלבבות, בפרק שער הביטחון, פרק ו', הוא מביא את הפסוק, חרדת אדם ייתן מוקש, והבוטח באדוני יסוגב. מה פירוש חרדת אדם ייתן מוקש? אדם שמפחד מאיזה דבר, כל הזמן מפחד מהחיידק הזה, החיידק הזה, זה דווקא יקרה לו. ייתן מוקש. הוא מזמין על עצמו את הסכנה. איך? חס ושלום, זה איוב. זה חרדת אדם ייתן מוקש במשנה. בא איוב ואומר, פחד פחדתי ויעטייני. הוא אומר, מזה הוא פחד, וזה קרה לו בסוף. אסור לאדם כל הזמן להכניס לעצמו פחדים מאיזה דברים מסוימים. צריך זהירות, אבל לא כל הזמן לפחד. פחד אדם ייתן מוקש, זה יזמין לו עליו את המקרה. ולמה זה? זה רק אם יש לו עבירה. אם אין לו עבירה, כבר למדנו. לא צריך פחד מכלום. פחדו בציון חטאים. אומר, הוא בוטח והשם מסוגל. מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, ינצל. עכשיו באמת, איפה הסדר, איפה כמה צריך לפחד, איפה כאן לא צריך לפחד. הסדר הוא כזה. בן בכי אומר שיש שלוש סוגים של בני אדם. יש צדיקים, יש בנונים, ויש רשעים. אומר הצדיק, שאין לו שום עוון. מה זה צדיק? לא מה שקוראים היום צדיק. הוא נס למקולת. צדיק, יש לך מלבורו? הוא אומר, בלי קובה, בלי ראש. פעם נכנס, הייתי באיזה חנות, ואיזה מישהו קורא לו, חכם, רבי, אני רבנו. אז אני מסתכל למין השמאלה, הוא קורא לה בעל המקולת, או לפועל שם. לפעמים זה גוי, הוא קורא לו רבנו. כן. הצדיק פירושו אין לו שום עוון. נקי. נקי, ספי, אומרים בערבית. טהור. זה לא צריך שום שמירה. כמו שבגמרא מובן, כמה מגדולי ישראל, שעשו כן בכוונה, אבל נקלעו לאיזה מצב של סכנה, ושארו שם בסכנה, ולא קרה להם כלום. או כמו שמסופר על רבנו חיים, זה מעשה זה סבו של רבנו חיים בן עטר, שהלכו במדבר ובא מולם אריה, והוא ראה את הברית שלו וברח. ושהוא צדיק. זה רק צדיק גמור יכול לעשות דבר כזה. או סיפרו על צדיקים שהיו טובלים בקרח, ויוצאים משם, אלה צדיקים גמורים. הם יכולים לעשות דברים כאלה. ובדורנו כתבו עוד לפני 200 שנה שאסור לעשות זאת. זה היה בדורם הם. אנחנו גמרנו, אסור לנו לעשות. כי לא נוכל לסמוך, אין סומכים על הנס. הצדיק, ולא שהוא סומך על הנס, אלא בלית ברירה, שהוא נמצא במקום סכנה, זה באמת שום דבר בטבע לא ישלוט בו. ולמה? יש סיבה. כי הוא שולט על הטבע, הוא קם לתפילה, יהיה מה שיהיה, ישן או לא ישן, אכל או לא אכל, ועובד את השם בכל מצב, ומוסר נפש בשביל עבודת השם, זה באמת מהשמיים ישמרו אותו, ויזיזו את איתני הטבע ואת כללי הטבע לטובתו. כמו יעקב אבינו, כי בא השמש, הגיע הצדיק, זה בא לבית מלוני, כפתה השמש שעתיים לפני הזמן בשבילו. וכן, אז זה הדרך, שיהושע בן נון, צדיק היה, שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון, תעמוד, תצעק, 300,000 פעם שמש בגבעון דום, תעמוד? איזה דום, עד שהוא הלשון שלו תהיה דום. אז תלוי מי עושה. או בגמרא מובא, רבי לוי ברסיסי, היה בזמנו בכפר ססה בגליל, עד היום קיבוץ ססה, השם יחזיר אותם בתשובה שלמה. הוא קבור שם בקיבוץ, פעם זה היה בכניסה לקיבוץ, הקיבוץ התרחב היום ברוך השם, הוא נהיה במרכז, מרכזו אותו. אז הוא רבי לוי ברסיסי עליו השלום, הוא על שם זה קראו לו ברסיסי. יש אומרים הוא אביו של רבי יהושע בן לוי. סדר הדורות, יש שם דיון. הוא תלמיד רבנו הקדוש, הוא הלך לכפר ססה והיה רב שלהם. יום אחד באו חיזבאללה עם מחשמם מהצפון, הרי זה לא רחוק משם, זה 20 קילומטר ממירון, צפונה. והגיעו לשם, אמרו לרבנו, באו חיזבאללה, אין לנו לא צבא, לא מיגון, לא, אמר, אין בעיה, פתח את הארון קודש, לקח את הספר תורה, עלה לגג, אמר, וראה את האויבים מרחוק, אמר, ריבונו של עולם, אם ביטלתי מילה אחת מהספר הזה שיבואו, אם לא שילחו, מיד הלכו. הרי זה עברו 40 שנה, תשקוט הארץ 40 שנה. בא תלמידו, היה גם כן, היה לו ישיבה, והיו לומדים, והנה באמצע השיעור הגיעו עוד פעם חיזבאללה, מחשמה וזכר זכרם, דודו נמל אלה כמו תולעים ונמלים, באים, משריצים, והנה הגיעו. אמרו לו רבנו, אלה תוקעים בחצוצרות מרחוק, קולות מלחמה. אומר, אין בעיה, הרב שלנו לימד אותי פטנט, לקחת הספר תורה, עלה לגג, ואמר, ריבונו של עולם, אם ביטלתי, שילחו, אם ביטלתי, שיבואו, אם לא ביטלתי, שילחו. אמר לדבר, הלכו, אבל חוץ מאיתנו, היד שלו השתתקה, בטיב השידו. כלומר, אתה לא בדרגה של הרב שלך. יש לך קצת צל צילו, ולא כתוב מה שמו. כוונה, ידימו. הרי זה עברו עוד 40 שנה, תלמיד תלמידו עוד פעם בא, לקחת הספר תורה ועלה למעלה וצעק, לא יבשה ידו ולא הלכו. אז זה לומר לך, תשמע, תלוי מי מדבר, תלוי מי נמצא בשטח, אומר רבנו בחי, צדיק גמור, אז הטבע יסור בשבילו. למשל מסופר רבי לאומני, לפני 120 שנה בחברון, רב של חברון, חסיד, קדוש, 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 קדוש. לא אכל מימיו, לא עוף, ולא בשר, ולא פרה, ולא כלום. וגם ביצה של תרנגולת, לא היה אוכל, חשש, אולי תרנגולת טריפה, והטיל את הביצה, אז הביצה גם טריפה. מסמן תאריך על הביצה, משם התנובה למדו לעשות תאריך, וסימן את התרנגולת, עבר 21 יום, תרנגולת בחיים, נראית טוב, מצב רוח טוב, עושה קוקוריקו כמו שצריך, אוכל את הביצה. חלב של פרה, עושים ממנו גבינה, לא אוכל אותו. עד ששחטו את הפרה, ובדקו וראו שהכל בסדר, אין שרחה, ואין שום מסמר, ואין שום תולעת, ואין שום זה, מהראש עד הזנב. אז אוכל את הגבינה. זה חסיד. הוא עליו השלום, הייתה מגפת חולרה בחברון, שיבוא על הגויים שם. והמגפת חולרה, ואז היה סכנה. עכשיו היו מתרחקים מהם, מהחולים, לא היה מי שיטפל בהם. הוא בעצמו היה הולך מבית לבית, כך כותב בנו בספרו שיח יצחק, ספר שיח יצחק רבי אליהו מני, הבר הרבה ספרים. אחד מהם שיח יצחק, תראה בהקדמה, שמה איזה 30 דף קורות חייו של הרב. והכל דברים מסירות נפש. אז היה הולך מבית לבית ומטפל בחולה עצמו. זה חולה מדבק. במינן זה הבגדים אפילו מדבקים. הכל, אבל הוא מתעטש. כל הבית נהיה חיידקים של השם ישמור. והיה מטפל בהם. והיו אומרים לו, הרב שמור, תיזהר. אומר לו, יפחדו. שומר מצווה, ככה היה אומר להם. לא אומר, אני צדיק. שומר מצווה לא ידע דבר רע. שומר מצווה לא ידע דבר רע. הנה. אז זה מראה, יש אנשים שהם בחינת מלאכים. אלה באמת לא יפעל בהם שום דבר. כלום. אבל יש, שיש להם קצת, בינונים, מה זה בינונים? לא 50-50. בינונים זה מ-1 עד 99. זה כל זה נקרא גדר של בינוני. יש לו גם מצוות וגם עבירות. לא יודע, רוב זה, אבל יש לו גם וגם מחלות, אומרים בערבית. אנו מעורב. עכשיו זה הבינוני, צריך שמירה. אם יהיה קור, חייב ללבוש מעיל. אם יש גשם, צריך להגן עליו מפני הגשם. וכן אם יש סכנה, צריך לשמור מפני הסכנה. כוכלו בנו בהי. וזה לא חוסר אמונה. טיפש מי שאומר את זה. וכך הביא הרמח"ל, רבן משה חיים לוצאטו, בספרו מסילת ישרים, שאדרבה ואדרבה, וכן, יש סכנה חס ושלום של אויב מבחוץ, אז צריך לשים משטרה, צריך להביא חיילים, צריך להביא צבא, צריך למגן, צריך נשק, וזה לא נקרא חוסר אמונה. לא נכון. אנחנו צריכים את זה. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא שומר, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו ובונה בו. אבל אנחנו מצווים לשמור בכל מיני כלי הגנה. הוא מביא ראייה מאסא מלך יהודה. אסא מלך יהודה, שהלך למלחמה, אז ניצל. אחר כך מה היה? חלה את רגליו. כתוב בפסוק, ובחלותו שאל את הרופאים. זאת אומרת, הפסוק הנביא מעביר עליו ביקורת. למה שאל את הרופאים? שואל את הגמרא, מה, אסור לשאול רופאים? עכשיו אם חס ושלום, בן אדם יש לו פצע, יש לו איזה חולי, יש לו איזה מיחוס, לא הולך לרופא? מה, לא עושה בדיקות? להפך, הרמב״ם כותב, אדם שיש לו איזה חולי ומזניח את זה ולא הולך לרופא, זה נקרא מתאבד. ואם הוא ימות, אסור להתאבל עליו. כך כותב הרמב״ם. דמו מידו יבוקש. וכך רוב הפוסקים סוברים. יש חכם בן עזרא עליו השלום חולק, והרמב"ן נחמני חולק. ואף על פי שהרמב"ן עצמו היה רופא. אבל שניהם חולקים, ידוע. עיין חווה דעת, יש תשובה על זה ארוכה, שמבארת את כל ה... אבל דעת הרמב"ן ורוב הפוסקים, וכך נפסק להלכה, שחייב האדם ללכת לרופא. ועד רבה, רבי שמעון הגרסי כתב, בספר שער הגלגולים, הרי אם אדם ביטל מצוות פירייה ורבייה, לא עליכם מצבו לא טוב. בעולם האמת, מצבו מאוד גרוע. אומר, אחד מהם, שאם למשל, אשתו לא הרע, והוא לא הלך לרופא. אומר, לא צריך לרופא. זה נקרא שביטל מצוות פירייה ורבייה, לא יכניסו אותו לגן עדן. כי הקדוש ברוך הוא ברא רפואות. אז יש אדם שצריך ללכת לרפואות. אז עכשיו חזרה השאלה, למה עשה מלך יהודה? בחלותו שאל את הרופאים, מה עשו לשאול רופאים? בשיבה הגמרא, שהיה לו קודם לבקש מהנביא, לבקש מהקדוש ברוך הוא, התפלל, ואחר כך הלכת הרופא. זאת אומרת, עכשיו יוצא, אם אדם צריך ללכת לא עליכם, לקופת חולים או לבדיקה רפואית וכדומה, יגיד לפני זה מזמור, שבסתר, שיר המעלות, או איזה ענה בכוח, מ"א בתהילים, השם יסעדנו ארץ דווי, למה? להגיד, אני סומך עליך, כמו שהגמרא בברכות אומרת, הוא לוקח כדור, אני זוכר, היו איזה צדיקים, שהיו לוקחים איזה כדור אפילו נגד כאב ראש. אומר, מה שהגמרא אומרת, יהי רצון שיהיה עסק זה לי לרפואה. שיהי רצון מכך שתגזור שיהיה לי זה לרפואה. לא זה ירפא אותי. אתה תרפא אותי, אבל העסק הזה שמתעסק, יהיה לי רפואה. זאת אומרת, אדם כן צריך. אז זה התירוץ של הגמרא. מכאן, אומר רבנו בחי, למדנו, שבכל דבר, סכנה פיזית, סכנה רוחנית, בכל מיני, צריך לעשות אמצעי מיגון ואמצעי שמירה, ואין לזה איסור. והרגע אני באמצע. ושלישי, אתה שמי מיוחד היום, לא שמי רגיל. כן, אתה משהו מיוחד. וישח יעקב מלאכים. אז השלישי, השלישי זה, לחוץ מכם רשע. אומר רבנו מהי רשע שעושה עבירות בזדון ובמעל, זה אפילו יעשה את כל המיגונים, יהיה לו בית נגד פצצת אטום, יבוא חיידק טורף, יאכל אותו מהאוזן. אז זה שלוש סוגים. עכשיו מה רצית? מה, אתה כל חמש דקות? מוישה, זה בגלל שהוא ראה שאתה ישבת בשקט, אז הוא... כן. מה רצית? תוח בהדסה? איפה, בהר הצופים או בעין כרם? עין כרם. כן, נו. הקדוש ברוך הוא, מה? תן לכם בלב, שתעשו טוב, יפה. תאמין לי, אתה יכול לכתוב פירוש על חובות הלבבות עכשיו. יפה. כן צריך, בגלל העבירות, אז יוצא ביטוח וכל שאר הדברים, זה לא זה ולא זה. רבנו חיים משה חיים נוצת אויבי, אחרי רבנו בהיר כותב, שאדם שלא עושה כן, זה עצלות. הוא סתם עצל, הוא כזה אחד שחי ככה, בלי חשבון ובלי שכל. אבל מי שיש בו דעת, יודע שצריך למגן, יודע זה. והירושלמי, כן. והירושלמי במסכת ברכות, בפרק ג' רבי זירא היה דורש, והפסיק. מה פירוש היה דורש? היה דורש דרשה, ובאמצע היה אומר להם גם מוסר. דברי מוסר לציבור. ועל ענייני הפחד מהשם יתברך. ובאמצע שהיה דורש, נפל. באו להרים אותו, ראו שהוא מחביר, אזיל סומכה והתחברה, כלומר החביר, זה מראה לא טוב, ואיבד את ההכרה. היה בלי הכרה. אבל ראו שהפה שלו ממלמל. זאת אומרת, גם כשהוא בלי הכרה, הוא ממלמל. שם אותה אוזן לשמוע, היה אומר, והחי ייתן אלי בו. זאת אומרת, כשהוא דרש להזהיר אחרים, אמר, מה איתי אני? והחי ייתן אלי בו, עד שאני בא להזהיר אחרים, אני צריך להזהיר את עצמי. אז מרוב הפחד הזה, שהוא האמין בכל מה שהוא אומר, והיה כל כולו נתון בתוך העניין של פחד השם ויראת השם, מהפחד הוא התמוטט, ואיבד את ההכרה, ועדיין היה ממלמל בפיו, והחי ייתן אל ליבו. אז אומר בן רחי, מכאן תראה כמה אדם צריך להיזהר. רמב״ם עליו השלום, הביא בספרו 13 עיקרים. העיקר האחד עשר, 13 עיקרים של אמונה, שאדם צריך לזכור אותם. כמו עניין של שכר, עניין של עונש, שהתורה באה מהשמיים, שמשה רבנו כתב אותה כולה, מפי הגבורה, ואלו הוסיף אפילו עוד אחת משלו, ועוד אמונה בביאת המשיח, וכל העניינים של האמונה, 13 עיקרי אמונה. אז שם כתב העיקר ה-11, שצריך להאמין שהקדוש ברוך הוא גומל טוב לשומרי מצוותיו. ייתן טוב לשומרי מצוותיו, וטוב זה לא בעולם הזה. הרבה שואלים, אז איפה? שזה שומר את זה לעולם הבא. הנה יעקב אבינו. והנה אני נוכל, אם אך שמרתיך בכל אשר תלך, כי לא עזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך, ולפני זה ברך אותו אבי, וייתן לך אלו מטל השמיים שמוני הארץ, איפה טל השמיים, איפה שמוני הארץ, איפה דגן בתירוש, מסכן, תקרא את המדרש, זה מבהיל, אני בשבת נחרדתי. ואם המדרש שמה, אומר, ירד עליו חתיכות של קרח בלילה, וקרח בלילה, היה יושב לשמור את הצון, שלא יבואו גנבים בחוץ, היה נופל לא שלג, אלא חתיכות של קרח מהשמיים עליו. הייתי ביום, אכלה אני חורב, וקרח בלילה. איפה יש דבר כזה? כזה דאמן, כזה מסור. אחר כך הוא אומר לו, אבטיחה זה סימקו נגד החי והחכה. אמר, אדם, אדר, אומר המדרש, אדם גר בבית חמיב 20 שנה. הנשים שלו שם, הילדים שלו שם. לא יכול להיות שמחת אחת או כסם משל חמיב לא יהיה בין החפצים שלו? בטעות או לא בטעות, או ישאיל, שכח להחזיר. לא היה כלום. לבן פתח את כל המזוודות, את כל החפצים, את כל התיקים, את כל החבילות. חיפש, 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 אולי ימצא איזה משהו, איזה ממצא משפטי. שהנה יעקב, לפעמים הם לא מסתילים גם איזה משהו שם. אולי יעקב אבינו לקח ממנו איזה חפץ, לא היה אפילו כסם. תראה, זה יעקב אבינו. קודש קודשים, זה סבא, אבא שלנו. תראו מילה אבותינו, מה אנחנו צריכים ללמוד מהם. אומר הרמב״ם, אבל איפה הטובה? עולם הבא. והזוהר אומר, השאיר לנו את זה עכשיו, כשיבוא גוג ומגוג, אנחנו נצטרך. את כל זה יעבדוך העמים, ישתחוו לך לאומיר, אז כל זה יקרה. אומר, אז גומל טוב לשומרי מצוותיו, ומעניש לעוברי מצוותיו. זה חייב אדם לשים את זה מול עיניו. אין דבר כזה שמי שיעשה עבירה חס ושלום, ולא יקבל בסוף זה. אלא אם כן נחזור בתשובה, או יחפר עליו בכל מיני דרכים, זה... אבל הקדוש ברוך הוא לא מוותר. אסור לומר, כל מי שאומר שהשם מוותר, יוותרו בני מאב. רק עד שיחזרו אליו בתשובה שלמה, אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. להנות מכל העולמות, הוא רוצה גם בגם, אין דבר כזה. מאוד, עוד בבראשית רבה מובא שרבי אב הוא דמיך. דמיך, הכוונה, היה חולה ונרדם. דמיך. והנה ראה שמביאים אותו לבית דין של מעלה, ודנים אותו, ויצא שהוא בסדר, בסדר. לקחו אותו, וזה היה כל זה בחלום, לקחו אותו לראות את גן עדן, סיור. קראו שם לאחד מאנשי המשמר, אמרו לו, כך, לקח שני שומרים תצמיד לו, ואתה תדריך אותו, תראה לו את הגן עדן שלו. לקח אותו לאיזה אזור, הררי, יפהפה, ואיזה נוף, ואיזה זה. לקח אותו להרים, ורואה שהרים יפים. ויורד מהם, ונוזלים מן לבנון. 13 נהרות, אבל זה לא נהרות של מים, אפרסמונה דחיה, אפרסמון טהור. זה ריח מדהים. כמרה אומרת, זה הפרסמון, זה סכנה. זה לא מה שאלם מוכרים לך. תפוח סיני, או קוראים לו הפרסמון. או איזה, יש להם איזה דג, קוראים לו לוויתן. כל זה סקרנים, רמאים, מה תאמין להם? אחר כך מקשים לנו מהלקסיקון שלהם, ממילון של אבן יהודה. זה לא ככה הולך. בקיצור, הוא שואל אותו, הוא אומר, מה זה הפרסמון טהור? כמרה אומרת, מסכת שבת, שהייתה חמה אחת, הייתה שונה את קלתה. שנאת מוות. יום אחד אמרה לה, תשמעי, היום השבת, לכבוד שבת, כדאי שתתרחצי בשמן של הפרסמון. זה טוב, תמצאי חן בעיני בעלך, יאהב אותך הבן שלי, ואנחנו נהנה מהריח. והיא עשתה ככה, אמרה לה, לכי תדליקי את הנרות. והפרסמון הוא נודף, מתנדף, זה כמו אלכוהול. הדליקה את הנרות ועלתה באש. שם הצילנו. מרוב שנאה, ככה עשתה לה. אז זה הפרסמון, תראה, הפרסמון טהור, זה משהו שאי אפשר לתאר. שואל רבי אב הוא, מה זה ה-13 נהרות האלה? מה זה? אמרו לו, כל אילן דה אב הוא. זה, יש חכם, קוראים לו רבי אב הוא. זה הוא. זה שלו. זה לעתיד לבוא. הוא פה יטייל וישמח ויגל ויהנה. אמר, כל אילן דה אב הוא. נינו, כל זה שלי של אבו, ואני אמרתי לריק יגעתי, לתוהו, מהבל, כוחי חיליתי. אני חשבתי שכל מה שאני עובד בעולם הזה, כל התורה שאני לומד ומלמד, והוא זעג לעם ישראל גם. הוא היה מקורב למלכות, והיה גר בקיסריה. ושם היו מוסדות השלטון של רומא, וכל מי שהייתה לו איזה בעיה שתהיה, היה בא אליו, הוא היה מסדר לו הכל. אז גומל חסדים, ולמד תורה, ומרביץ תורה ברבים, והיה דורש ברבים. וכמה ענב, הגמרא מספרת עליו, שהיה דורש, והיה לו איזה מתרגם שלו, שמתרגם את זה בארמית לכל הציבור, שישמעו. ביום אחד, היה איזה חתונה, איזה שמחה, אז היה נשים בעזרת נשים וגברים בעזרת גברים, אז אשתו של רבי אבו הייתה יושבת שם, והנה הגיעה אשתו של המתורגמן וישבה בראש, ואמרו לה מעט, אמרה, אני אשתו של המתורגמן של רבי אבו. ואשתו של רבי אבו שם יושבת בשורה מספר 3, מספר 4. חזרה, סיפרה לבעלה, תראה, לא מתביישת, זאת אשתו של המתורגמן שלך, הוא רואה לו מה יש לו, כלום, והיא סך הכל גם היא אשתו, מה היא? אז היא אומרת שהיא אשתו של המתורגמן של רבי אבו, וקיבלה את כל הכבוד, הוא עונה לה, מה אכפת לך? פיני ומיני קלס אלה. מה אכפת לך אם יגידו שאני מפרסם את הקדוש ברוך הוא, או המתורגמן מפרסם, העיקר שהקדוש ברוך הוא מתפרסם, אז בי אותנו מכל זה. אז ככה היה. עכשיו למה אמר שאני לתוהו יגעתי, לריק יגעתי, למה לריק? רבי יונתן אמשיץ עליו השלום בספרו יערות דבש, שואל, למה אמר כך רבי אבהו? מה חס ושלום אין שכר ועונש? הנה הרמב״ם, כעת קראנו את הרמב״ם, עיקר האחד עשר, שיש שכר לגמול לעושר את השומרי מצוותיו, ועונש לעוברי מצוותיו. אז מה רבי אבו חס ושלום חושב שזה סתם דיבורים? מה? אלא מתרץ שהוא פחד שאולי אני לא משרת בכל ליבי ובכל נפשי, או אני עושה חס ושלום על מנת לקבל שכר, ורצה להיות עובד השם יתברך ולא זולתו. אז יש עובד בשביל שיהיה לו גן עדן גדול, יש עובד בשביל שלא יתפסו אותו השלטונות, עובד בשביל להינצל ממעם, וכן אז זה הדרך. אז זה לא נקרא עובד את השם. אז רבי אבו פחד מזה, כשדמיך נרדם חלה ונרדם ברעה בחלום את המקום שלו בגן עדן, אמר, ואני אמרתי, אני חשבתי שאני עובד לריק, כי יש לי אולי איזה מחשבות או מגמות לא טהורות. תראו, צדיקים, אף פעם לא מאמינים בעצמם, אף פעם לא שלמים עם הכל. וירא יעקב מאוד, ויצר לו. מה וירא? ראשי אמר, שמי יגרום החטא. אמר, אפילו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לי, וזה אולי עשיתי איזה עוון, חס ושלום. אז לכן אומר לכן, מכאן תדע שכמה צריך לעבוד את השם בכל לב, בכל לב, בכל לב, ולא להפסיק ולא לוותר שום דבר. הרמב"ן נחמני כותב בתורת האדם ששלוש משפטים קשים עוברים על האדם. שומע? משפט אחד לא עליכם כל ראש השנה. וככה הגמרא אומרת, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של צדיקים, אחד של בינונים, אחד של רשעים. אז כל ראש השנה אנחנו יראים וחרדים מהדין. המשפט השני ביום הפטירה שלו. זאת אומרת, לפני שהוא עוזב את העולם הזה והולך לשם, דנים אותו פה בדין. ויש זוהר מפורש על זה. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים מצווים עליו, אומר זה הנפטר ברגע שנפטר, רואה שלושה אנשים, אז כל אלה שמספרים לך סיפורים, זה קשקוש בלבוש. זה נורא והיום חרדת הדין. מהפחד כבר הנשמה יוצאת. שלושה דיינים עומדים לפניו, ושני סופרים משני צדדים, ורושמים, זה רושם כל הזכויות, וזה רושם כל העוונות. ודנים מה הרוב, זכויות או עוונות. פעם שלישית, מה עוד? אומר ביום התחייה, איי, איי, איי. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. שרים את זה, הם שרים את זה. אוי, אוי, אוי. צריך לפחד שאומר את זה. הגדול והנורא. כל המתים מפחדים מהיום הזה, ככותב רבנו משה בר נחמני בתורת האדם. ומביא הרמה עבר יבוק, שכשאדם הולך לקברי אבותיו, אביו או אמו, כל פעם שהוא הולך, יתפלל עליהם שיקומו בתחיית המתים. אז כה, זה לא פשוט. אז זה יום התחייה. ואומר, וכן ראיתי בספר אסף היהודי, כך הוא מביא, מביא שם המעשה, שהיה אחד רומאי, איך קראו לו שמאי? איך קראו לרומאי הזה? אסקלופינוס. תחזור על זה. אסקלופינוס. הוא ו-40 רופאים הלכו להודו, נסעו עד הודו. זה מביא הרמב״ן, מה שהוא ראה בספר אסף היהודי. והגיעו להודו, והראו שם רפואות ועץ החיים. מצאו רפואות רבות, שזה כנראה בא מגן עדן, ועץ החיים. ובדרך באה הלהט החרב המתהפכת ושרפה אותם. כולם. את הקיסר הזה עם 40 רופאים שלו. הלכו לקחת, הם חקרו איפה נמצא גן עדן הארץ. גן עדן פה. הלו אלכסנדר מוקדון, הגמרא מביאה, שהוא גם כן הלך לשם, אבל לא נתנו לו להיכנס. אז זה, הקיסר הזה, הלך, ויצאה אש מלהט החרב המתהפכת, ושרפה אותם. ומפה תדע כמה חרדת הדין, כמה היא קשה. אומר, ולכן, צריך האדם להיזהר בלי סוף. אומר, תראה, עובדיה הנביא, עליו השלום. מראה בסנדרין אומרת, באיפה זכה לנבואה? עובדיה הנביא. הלא הוא היה גר, היה גוי. נולד לאבא ואמא גויים, תמיים. והוא התגייר, וזכה להיות נביא. מתרה עשר, עובדיה הנביא. שמוע שמענו לאדום, בציר בגויים שולח, וכו'. אז אומר הלא, רש"י כתב, שנביאים היו רק המיוחדים שבמיוחדים שבישראל. איך כאן גר זכה למעלה כזו גבוהה, מעלה כזו נפלאה, שהיא נבואה ממש? אומר ועוד, הפלא הגדול, שבאנו לעשות השוואות, אבל האבות הקדושים זכו להיות מרכבה לשכינה. אבל לא ראינו שהם התנבאו. לא, הם לא ברשיבת הנביאים. הרמב״ם מביא רשימה של נביאים. יש שם הנביאים, הראשון משה רבנו. אבל לא, מה, יותר מאברהם? אז הוא מבאר שעובדיה הנביא כתוב ויקרא, ועובדיה היה ירא את השם מאוד. אצל אברהם אבינו כתוב, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך. אבל לא כתוב מאוד. וסבנו לעשות השוואות מחס ושלום, אני אומר לכם מה כתוב שם. אצל עובדיה הנביא כתוב היה ירא את השם מאוד, שנאמר ויקרא אחאב אל עובדיהו אשר על הבית, ועובדיהו ירא השם מאוד. אז כיוון שזכה ליראת שמיים כל כך גדולה, קיבל נבואה. אומר הוא הדין יעקב אבינו עליו השלום, כמה היה ירא, וירא יעקב מאוד, ויצר לו, פחד מהקדוש ברוך הוא. וכן זכה שהוא אומר לו, לבן, ניחשתי, ויברכני השם מגדליך. הוא ראה, לבן ראה ומחש, לא היה עובד אלילים ורשע בעולם, ברמאי כמו לבן. לנו כל הפוליטיקאים של היום צריכים ללמוד ממנו. אז הוא היה. עד שהרבנו הרי אומר למה שמו לבן, היה שחור, אומר, הוא יותר שחור משחור עד שקראו לו לבן. זה דברי רבנו הרי. תראה מי היה לבן, יש לנו עוד המשך איתו בסוף הפרשה הזאת, עוד לא גמרנו איתו. חכו. אז זה לבן הארמי, ויוסף, אותו דבר, יעקב ברך את, ברך בית לבן בגדלו, יוסף הצדיק גם כן, שהיה ירא אלוקים, את האלוהים אני ירא, כך נאמר עליו בפסוק, הוא היה ירא מהשם, אז ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. אומר, אחאב אמר לעובדיה, מה, אתה לא ירא אלוקים? למה הבית שלי לא יתברך? אחאב, תראה איזה רשע, עובד עבודה זרה, מביא את עובדיה לעבוד אצלו, אומר לו, יעקב, ברך את בית לבן, יוסף, ברך את בית המצרי, איפה אתה? יצאה בת קול, וצעקה, ועובדיה ירא השם מאוד. ברוך הבא, הרב. יצאה בת קול, זה הגמרא בסנהדרין, דף טל. יצאה בת קול והודיעה שהוא גדול מה שנאמר בו יותר מהם, ככה המעלה שלו, ככה הייתה המעלה של עובדיה הנביא. אומר הפלא יועץ, לכן אדם צריך להיזהר, להוסיף ביראה בלי סוף. כמו שאם אדם יש 90 רופאים שאומרים לו מותר לך לאכול את הדבר הזה, ובא רופא אחד ואומר לו שאם יאכל את הדבר הזה חס ושלום מי יודע מה יקרה לו כך וכך וכך וכך, אז הוא ישמע לרופא הזה אפילו שהוא נגד 90 רופאים ומחס מהבעיה. אומר אותו דבר גם בעבודת השם, אפילו שאתה רואה מישהו שמתיר לך איזה דבר אבל יש בזה חשש איסור, תברח. לעולם יברח אדם מ-70 פתחים של היתר ואל ייכנס בפתח אחד של איסור. כך גם הרב ראשית חוכמה כותב אותם דברים שבשער הקדושה כותב שהיו בורחים החסידים משערים, שערים של היתר, לא להיכנס לשער אחד של איסור. השם יגזור עלינו גזרות טובות, נזכה לחיים טובים ושרים, וברך אתכם ואותנו לכל מלדה מיטב. תאריכו ימיכם בטוב, שנותיכם בנעימים, יחד עם הרב רבי אריה, שנזכה לקבל בקרוב פני משיח צדקנו.